שני שודדים נכנסים ביחד לבנק, שניהם מצולמים, שניהם עם אקדחים, כל אחד לוקח סק של כסף, ואחד אומרים, טוב, איתך לא נתעסק, רק את השני נעמיד לדין. זה אכיפה בררנית.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי, ולצלול איתנו לרעיונות לסיפורים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם, כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא. הפודקאסט שלנו יעסוק היום בנושא שככה קצת קרוב לליבנו, היחסים בין הון, שלטון ותקשורת. שמענו בתחילת הדברים את עידו באום, הפרשן המשפטי של דה מרקר, מתייחס לחלק מהטענות שמעלה ראש הממשלה בנימין נתניהו בתגובה לכתב האישום נגדו. תכף נעסוק בהם בהרחבה, אבל קודם סיפור קטן. בתחילת הקריירה העיתונאית שלי, עוד כשהייתי כתבת וסיקרתי את תחום התשתיות, היה מישהו די בכיר בגוף תשתיות גדול, שבכל פעם שהייתי פונה אליו בבקשה לתגובה על ידיעה שלא הייתה נוחה לו או לבוס שלו, היו לו שתי תשובות קבועות. הוא היה מתחיל ואומר לי, תזבי ענת, כתבו על זה כבר, זה יתריות מחוממות, התתבזים, תכתבי על זה שוב. וכשזה לא עבד, הוא היה מפעיל את התותחים הכבדים יותר, והיה מציע שירד מהסיפור, ובתמורה הוא ייתן לי סקופ פי אלף יותר שווה. אני סירבתי, חשבתי שאם יש לו סקופ שווה, אז הוא יכול פשוט לתת אותו. אבל זאת הייתה דרכו להתנהל מול עיתונאים, והוא בוודאי לא היה היחיד. ואני רוצה לשאול אותך, גיא, אם במהלך הקריירה שלך ניסו גורמים אינטרסנטים לנהל איתך מסע ומתן על ידיעות שעמדת לפרסם.
קודם כל, רוב הגורמים שאנחנו עובדים מולם הם אינטרסנטים, ככה בנוי העולם, לכן גם לפודקאסט היומי של דה מרקר קוראים האינטרסנטים, אבל לעניין שאלתך, זו שאלה בעיקר של בחירה. אני החלטתי די בשלב מוקדם בקריירה שלי שזאת לא הדרך שבה אני רוצה לעשות עיתונות. נחשפתי די מהר לפרקטיקה הזאת שאת מדברת אליי, ובאמת זכור לי מקרה שהראה בסנוף שנות ה-90, אחד מהמנכלים, האנשים הכי בכירים שהיו בסקטור העסקי באותה תקופה, שהיה מקורב מאוד לצמרת העיתונות, התקשר אל היום אחד, והעביר לי ידיעה בלעדית על ההנפקה, אז זה היה סיפור מאוד גדול, על ההנפקה של אמדוקס, אוקיי? אמדוקס הייתה חברה פרטית, לא ידעו את הגודל שלה, ההנפקה שלה בוול סטריט הייתה סנסציה, הוא העביר לי את הפרטים, העביר לי את הנתונים, נתתי את הידיעה, הידיעה הייתה בעמוד ראשון, הכל בסדר. כמה שבועות לאחר מכן, פרסמתי כתבה, איזה סיפור על חברת ההשקעות שבו בראשה עמד אותו אדם. הוא התקשר אליי, מתפוצץ, ואמר, אני לא מבין, לפני שבועיים העברתי לך סיפור ענק, ועכשיו אתה ככה שוחט אותי בעיתון, אז אמרתי לו, כן, אני לא עושה עסקאות, וחבל שהייתה לך ציפייה, שאם אתה מעביר לי ידיעה, שזה מה שזה יקרה. אבל לשאלתך, ברוב המקרים, השחקנים יודעים מראש שאני לא נכנס לעסקאות כאלה, ולכן גם לא קיבלתי הרבה הצעות כאלה.
טוב, אז הדוגמאות האלה רלוונטיות מאוד למה שהולך להיות פה היום, בתוכנית שלנו. נתניהו מתייחס לזה בתגובתו לכתב האישום, למרות שלא בטוח שאפשר להשוות מערכת יחסים בין עיתונאים לדוברים, לקשר שבין ראש הממשלה למול של עיתון, אבל נתניהו מתייחס לזה, ואנחנו נגיב על זה. זה מה שהוא כתב. אנחנו גם ננסה להבין עד כמה הניתוח שהוא מציג באמת ישרת אותו במשפט, ומעבר לזה ננתח את משולש הכוח הסודי בדרך כלל בין ההון, השלטון והעיתונות, משולש שנמצא רוב הזמן בצללים, למרות שיש לו השפעה לא מעטה על החיים שלנו פה. כדי לעשות את זה התארחו פה שני עיתונאים שמכירים את הנושא מקרוב, דוקטור עידו באום, משפטן והפרשן המשפטי כאמור של המרקר, ואורן פרסיקו, אולי הכתב החשוב והוותיק ביותר בניסיון העשיר שלו בכתיבות וחשיפות של יחסי תקשורת עם בעלי הון והמערכת הפוליטית. מיד מתחילים.
אם ניקח את כל הדטלשים בעולם וננסה לנחש בחיתוך גס עם מי הם היו מתחתנים, או עם מי הם התחתנו אחרי ההידדלשות, באופן מובהק, האם אפשר לומר שהם התחתנו עם אנשים כמוהם?
אני מניחה שעוד מעט תשאלי למה התחתנתי עם חילוני ולא עם דתל"ש. הוא עלה מרוסיה, כשהיה בן שנתיים. ונראה לי שאם להתחתן עם חילוני, היה רק להתחתן עם מישהו שהוא מהשוליים. ישנו תמיד בתודעה שאנחנו לא שייכים.
היי, אני ענבר וייס.
ואני רות אלבז. אז שבוע הבא עולה הפודקאסט החדש שלנו, עגלה ריקה, פה בעיתון הארץ.
הוא עוסק בדטלשים.
ואתם מוזמנים להאזין.
בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים.
שלום לאורן פרסיקו ולדוקטור עידו באום.
שלום.
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 אז לפני קצת יותר משבועיים, ראש הממשלה נתניהו, באמצעות פרקליטיו, מגיש את תשובתו לכתב האישום נגדו, והוא מעלה לדעתי כמה טענות מעניינות. אז יש שם את הטענות שאנחנו מכירים על מתנות בין חברים ועל ההתנהלות של הפרקליטות. על כל זה שמענו וקראנו הרבה בעיתונות, וכמובן מנתניהו עצמו ומהמקורבים, הידידים שלו ברשתות החברתיות ובכלי התקשורת. אבל רוב כתב התגובה הזה, שהוא מונח פה לפניי, הוא כמעט 650 סעיפים, משהו כמו 80-90
עמודים.
80 עמודים. רוב הטקסט כאן מוקדש בכלל לא לפרטים ומידע חדש מטעמו של נתניהו, וגם לא ממש רק לטיעונים משפטיים, אלא למין דיון, הרצאה של כמעט 50 עמוד, בה נתניהו מסביר לעולם, מסביר לשופטים, מסביר לציבור, את הדרך בה הוא רואה את עולם העיתונות המודרני. נתניהו נותן לכולנו, ובעיקר לשופטים, קורס מתקדם ביותר בתקשורת.
היום אבל נרצה בעזרתכם לנתח את הטיעונים של נתניהו, בכל מה שקשור באמת ליחס שבין תקשורת ופוליטיקאים, להבין בעיקר אם יש בהם צדק והיגיון, ואולי גם אם תהיה להם השפעה על כתב האישום. ויותר חשוב, להבין אם הטענות האלה מאפשרות אולי להבין טוב יותר, כיצד פועלת העיתונות בישראל. כדי לעשות את זה, הוצאנו קטעים נבחרים מעשרות העמודים שהעבירו פרקליטי נתניהו, כדי שנוכל באמת לדון בהם. הוספנו גם בחלק מהמקרים קטעי קול של נתניהו ושל פרקליטיו, ככה כדי לתת איזושהי המחשה. אז אתם מוכנים?
לגמרי.
אז כן. יאללה נתחיל. אז קודם כל ולפני הכל, נתניהו טוען לך שצריך לבטל את תו האישום. בוא נשמע רגע את מה שאומרים הפרקליטים שלו.
היום הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לביטול כתב האישום. הבקשה מפרטת שורה ארוכה של כשלים, של פגמים חמורים שנפלו במהלך הליך חקירה בעניינו של ראש הממשלה.
מדובר באירוע חסר תקדים. במקום לחקור עבירה, חקרו בן אדם והמציאו עבירה.
המעשים החמורים האלה אינם מקובלים באף מקרה, באף שיטה. על אחת כמה וכמה הם לא יכולים להיות מקובלים בחקירה של ראש ממשלה. לטעמנו, ההצטברות הכוללת צריכה להוליך למסקנה אחת, והמסקנה היא ביטולו של כתב האישום.
וכך הוא גם טוען בעצם בתגובה לכתב האישום, מהלך זה של כתב האישום החותר תחת עיקרון החוקיות קשור בטבורו לפגמים הקשים והחמורים עליהם הצבענו עד עתה, ובכללן הטענות להגנה מן הצדק. כפי שהחקירה הייתה פגומה ולוקה מיסודה, כפי שההליך נועד לחפש אדם ולא עבירה, כך גם תוכנו של כתב האישום לוקה בבסיסו. הדברים כמובן מצטרפים זה לזה ומחזקים זה את זה, ואני רוצה לשאול אותך עידו, נתניהו טוען, ואולי במידה מסוימת של צדק, שבעצם נפלו פגמים בהליך, למשל, שלא ניתנה הסכמה בכתב של היועמ"ש, כפי שנדרש היה לעשות, שהוא לא נחקר על כל האישומים נגדו, ושהיה לחץ בלתי הגיוני על ידי המדינה. עד כמה זה נכון, ועד כמה יש לזה איזושהי משמעות על כתב האישום.
תראי, כמו כל משפט, גם אזרחי וגם פלילי, מתחילים בביתות מעל ומתחת לפני המים. זה כמו משחק בכדור מים, שלפני שמתחילים יש ביתות, ככה זה גם בהליכים האלה, ואין נאשם שלא טוען שנפלו פגמים, ושלא טוען את טענת הגנה מן הצדק, והחקירה לא הייתה בסדר, ולא הזהירו בזמן, ולא אמרו לו בדיוק במה הוא חשוד בנקודה הזו והזו, והטענה הכי חביבה זה הטענה של אכיפה בררנית. זאת אומרת, למה אני?
הוא לא המציא את זה בקיצור.
לגמרי לא. יש כבר טילי טילים של פסקי דין על הדברים האלה. קודם כל, חלק מהדברים כבר נענו על ידי הפרקליטות, ואם היה פגם, זועק לשמיים ברמה כזו שהשופטים היו מזדעזעים ואומרים, לא היה כדבר הזה במדינת ישראל, כבר היינו רואים את זה בשלבים המקדמיים של ההליך. השופטים לא עשו את הדבר הזה.
אבל הם כן מבקשים הבהרות, זאת אומרת, הם לא זורקים אותו מכל המדרגות.
אני חייב לומר אגב שהם מבקשים הבהרות, שלדעתי במשפט רגיל של נאשם פלילי מן השורה, הם לא היו עושים. אפשר לראות שהשופטים הולכים במובן הזה לקראת נתניהו וסנגוריו, ואומרים בואו ננקה את ההליך הזה עד כמה שאפשר, בואו נשים את כל הטענות האלה על השולחן, ונרד לרמת הרזולוציה המקסימלית. בואי ניקח למשל את הטענה שהיועץ לא יישאר כל פעולת חקירה, קודם כל, הוא כנראה כן אישר. ב', אין שום נוהל שאומר שהאישור צריך להיות באיזה מכתב.
לא הייתה איזה הוראת בגט שחייבה אותו לעשות את זה?
קודם כל, לפי חוק, חקירה נגד ראש ממשלה או שר, חייבת אישור של היועץ המשפטי לממשלה, אבל לא כתוב שהוא צריך לכתוב את זה בצורה מפורטת, זה לא צריך להיות ככה ממוסגר מעל הקיר לפני שהשוטרים יוצאים לדרך.
אז בעצם מה שאתה אומר, זה לא טיעונים שהם יוצאי דופן, וזה בטח לא טיעונים שישפיעו על החלטה אם לפתוח במשפט או לא.
לא, המשפט נפתח. המשפט מתנהל.
הוא לא יבוטל.
הוא כבר לא יבוטל. מה שיכול לקרות, כנראה לפי היקף הטענות המקדמיות מהסוג הזה, זה שבשלב מסוים, כשהשופטים למשל יבואו לדון בעונש, למשל, אם הנאשם ירושה, דלג שנים קדימה, כן? אז זה יכול להיות שיקול, למשל, להקלה בעונש, okay. או משהו מהסוג הזה. אני כן רוצה אבל לומר משהו על אכיפה בררנית, כי זה כל הזמן, למה רק נתניהו?
כי מאוד מפמפמים, נכון.
כולם עושים את זה. אכיפה בררנית זה טיעון מהסוג ש... לא מתאים למקרה הקונקרטי הזה. קחי, אדם שנוסע ב-100 קמ"ש ונתפס על ידי השוטרים במצלמה, ורואה את שני אלה שנסעו לפניו, שאף אחד לא תפס אותם, כי בדיוק המצלמה הייתה בשלב ההתחול או משהו כזה. אז מה, נזכה אותו? לא, כי גם אלה שלפניו ראו את השוטר, ויכול להיות שבפעם הבאה הם יבינו איך הם צריכים להתנהג. ואכיפה בררנית זה טיעון מהסוג של שני שודדים נכנסים ביחד לבנק, שניהם מצולמים, שניהם עם אקדחים. כל אחד לוקח סק של כסף, ואחד אומרים, טוב, איתך לא נתעסק, רק את השני נעמיד לדין. זה אכיפה בררנית. המקרה של נתניהו אפילו לא קרוב לדברים
האלה. אז תכף נגיע לזה בעצם ברגע שנגיע אל הקטע של התקשורת, אני חושבת ששם זה מאוד מאוד בולט.
כן, אז החלק המעניין והמפורט ביותר בכתב התגובה של נתניהו עוסק ביחסים בין פוליטיקאים, אנשי עסקים והתקשורת, העיתונות. נתניהו מבקש לקבוע שכל התזה שעליה מבוסס כתב האישום, תיק 2000-4000, כלומר הרעיון שההטבות שהוא קיבל משאול ללוביץ' ומנוני מוזס, שההטבות בסיקור עיתונאי מסוים, התזה הזאת בעצם שגויה מיסודה, כי התזה הזאת מתעלמת מהדרך שבה עובדת עיתונות, מתעלמת מה... רעיון מדוע בכלל אנשי עסקים קונים עיתונים ומחזיקים עיתונים, ומתעלמת מהדרך שבה מתקבלות החלטות בעיתונות, וזאת ללא קשר לשאלה אם ראש הממשלה מתערב או לא מתערב בכיסוי העיתונאי. אז בוא נתחיל קודם עם קטע קצר מהקלטה של נתניהו ומוזס מהשיחות הסודיות.
נכון, נכון, ואני אבל אני אפתח בכל הכלים שיש לי. ואני אפתח, כי בסוף אני יודע, זאת תהפוך למשימת חיי. זאת תהפוך למשימת חיי. אתה מכיר אותי, אתה מכיר אותי חלקית. וזה דבר שאפשר להימנע ממנו.
אפשר להימנע, זה שאתה מבטיח לי שיהיה משהו בעתיד.
אורן. אתה קראת בעיון את כתב התגובה הזה, וכתבת מאמר חשוב לדעתי על זה בעין השביעית. אז קודם נתחיל איתך. תתאר לנו את עולם העיתונות כפי שנתניהו תופס אותו, ואני מבקש גם בצורה, נקרא לזה, הפוזיטיביסטית וגם בצורה הנורמטיבית. כלומר, איך נתניהו מתאר לנו את העיתונות, ואיך הוא חושב שעיתונות צריכה להיות כמדינאי וכפוליטיקאי.
קודם כל, נתניהו מתאר את העיתונות באופן כללי בישראל, כעיתונות שמאלנית, אוקיי? העיתונות באופן מסורתי שמאלנית, והנה הוא המנהיג הימני שרוצה להטות קצת את המחוג לכיוון מרכז, הלוואי ויהיה גם הוגן כלפי הימין. כבר כאן יש בעיה. רק השבוע אני דיברתי עם אפרים דודי, העורך של זו הדרך, השבועון הקומוניסטי. הוא לא חושב שהעיתונות בישראל שמאלית, אוקיי? אז יש עניין של נקודות מבט.
אני זוכר את דודי עוד שהוא היה כתב כלכלי בדבר.
וכבר אז היה לו ביקורת על העיתונות הימנית בישראל. אז יש את העניין של נקודות מבט, לא מה שנראה מצד ימין, זה מה שנראה מצד שמאל, אבל מעבר לזה, אני לא חושב שברצינות אפשר לטעון שהעיתונות בישראל היא שמאלנית. הוא מסתמך על מחקר אחד מאוד יוצא דופן, שהגיע למסקנה הזאת, אבל אם מסתכלים, גם לא צריך לחקור את זה, אם מסתכלים על עיתונות ישראלית בתקופת מבצע בעזה, חוץ מהארץ, נגיד. האם היא מתגייסת למען המבצע או לא? העיתונות, הייתי אומר, היא יותר ממסדית, יותר הולכת עם הממסד, עם המקורות שלה בממסד. דוקטור סגי אלבז כתב על זה ספר מאוד יפה, שמראה איך גם כאשר יש תוכנית שלום, שהממשלה דוחפת בכל הכוח, העיתונות הולכת איתה, וגם כאשר יש תוכנית כלכלית מאוד דרסטית של קיצוצים בקצבאות וכולי, העיתונות הולכת איתה, וכן, גם כשיש מבצע צבאי, העיתונות הולכת עם הממסד. אז זה לגבי התמונה הכללית, נתניהו מתאר אותה באופן שטחי ושגוי לדעתי. מעבר לזה, הוא עושה הקבלות בין הארץ כעיתון שמאל, לבין ישראל היום כעיתון ימין, שלדעתי הם לא קבילות, כן? גם מחומר הראיות עולה שישראל היום, ומה שהוא רצה לעשות בידיעות אחרונות, ובוואלה, זה לא עיתונות ימנית, זה עיתונות פרסונלית, ביביסטית. זאת אומרת, היא תוקפת את המתחרים שלו מימין, בנט, שקד וכולי, כשהם מאגפים אותו מימין, והיא דוחפת אותו כמועמד קדימה. הארץ, לעומת זאת, אין מועמד פוליטי אחד שמזוהה עם העיתון, יש איזושהי תפיסת עולם, ומי שמביע עמדות יכול לזכות לסיקור רחב, אולי אפילו מפרגן, אבל זה לא דומה בכלל לפרסונליות של ישראל היום, ומה שהוא רצה לעשות מוואלה.
דבר ראשון, אז נתניהו מציג את העיתונות כשמאלנית. הדבר השני, שנתניהו בעצם מציג את העיתונות בדרך שבה עיתונות ממילא זה רק אינטרסים, ולכן בכלל בעלי עסקים מחזיקים עיתונים.
נכון, זה הקטע הבאמת מעניין בתפיסת העולם שהוא מציג. כביכול זאת דיסטופיה, כן? הוא קרא דמרקר והגיע למסקנה שנוחי דנקנר שלט במעריב למען האינטרסים של IDB, כן? או קרא בעין השביעית וכולי. ופישמן בכלל רצה לגלגל את החוב, ולא באמת לעשות עיתון כלכלי אובייקטיבי. אבל אצל נתניהו זה לא דיסטופיה. אצל נתניהו זאת מציאות מקובלת. זה הנורמה, גם בגלל שזה מה שקורה, וגם כי כך צריך להיות. הנה, אפילו הדין מאפשר למול לקבוע את הקו של העיתון שלו, וכאן הוא מפנה לג'רוזלם פוסט נגד ג'ואנה יחיאל, מקרה שבאמת בית הדין הארצי לעבודה קבע שבזמנו הג'רוזלם פוסט היה עיתון שמאלי, קנה אותו בעלים ימני, כל מיני עיתונאים התפטרו, ובית הדין לעבודה קבע כן, שלמול יש את הזכות לקבוע קו. אבל מה זה קו? שוב, יש הבדל בין קו אידיאולוגי כללי לבין התערבות פרסונלית ברזולוציה קטנה על איזה תמונה מכניסים ואיזה תמונה מוציאים, ואיזה אייטם מורידים בדף הבית, מדרדרים בלשון כתב האישום, ואיזה אייטם משאירים ומבליטים. מה שאני חושב שהיה צריך להיות בתמונת העולם הזאת, זה קריאה נואשת להגיד, לא, זה לא אמור להיות כך. מול לא צריך להשתמש בכלי התקשורת שלו ככלי לקידום האינטרסים הזרים שלו. למרבה הצער, זה קרה וזה עדיין קורה, אבל אנחנו צריכים להתנגד לזה. אנחנו רוצים שהעיתונות תפעל באופן עצמאי, אנחנו רוצים שעיתונאים יקבלו את ההחלטות שלהם משיקולים מקצועיים בלבד. נתניהו אומר, לא, ככה זה קורה, וזה בסדר שככה זה קורה, ולגיטימי שפוליטיקאי יפנה, במקרה הזה למול, כן, וידבר איתו על המיקום של הידיעה שמשרתת אותו או את אשתו.
אני רוצה להגיד לך שני דברים בעניין הזה. אני לא רוצה, אולי אני יוצאת קצת פרקליטו של השטן, אבל אני בכל זאת רוצה להגיד לך, אתה מבטל מאוד את העניין הזה של תקשורת שמאלנית ולימנית. אני לא חושבת שנתניהו ימציא את זה. זה היה קודם, ואני חושבת שאם הייתה תחושה כזאת, או אם קיימת תחושה כזאת בקרב חלק מאוד גדול מהציבור, אולי כן זה משהו שצריך לתת על זה את הדעת, זה אחד. ושניים, כשהוא מדבר על זה שהוא בעצם הולך עם המול, הוא לא אומר הולך עם המול, אני מעדיף לדבר עם הדרגות הבחירות ביותר. ועוד משהו אחד, כשהוא מדבר על הקשר בין פוליטיקאים ותקשורת, הוא אמר זה קשר שקיים. לצורך העניין, אני לא המצאתי אותו. וגם זה נכון.
אוקיי, אז קודם כל לגבי עיתונות שמאלנית, לא שמאלנית, בוודאי שהעיתונות במשך שנים ארוכות הייתה מונוליטית, אשכנזית, תל אביבית, גברית, מרכז שמאל, מה שנקרא בישראל, אין ספק. כל מי שרוצה לדבר על ריבוי דעות, אבל בדרך כלל זה מוביל, זה לא מוביל לקריאה נמרצת להכניס עוד ערבים לתקשורת, זה בדרך כלל מוביל, למרות שגם הם מודרים, גם הם מודרים ועוד יותר מאשר ימנים או חופשי כיפה סרוגה או קבוצות אחרות, אלא פלורליזם מסוג מסוים. אבל כן, אני מסכים, התקשורת בהחלט זקוקה ליותר גיוון, ובכל העולם התקשורת נוטט שמאלה. משפט מדהים של נתניהו, מכתב התשובה שלו, זה שבמערכת וואלה היו שמאלנים הרבה יותר מכפי יחסם באוכלוסייה. עכשיו, מה הוא רוצה? שיהיו בחירות, ומי שיבחר לפי החלוקה האידיאולוגית של האזרחים, הוא יוכל להיות עיתונאי כדי שתהיה חלוקה הוגנת לו?
לא, אני אגיד לך מה הוא כן אומר. העמדה שלו היא בעצם כי הדרך העיקרית, וזה מה שהוא טוען בכתב התשובה שלו, נכון? לא מכתב הגנה. עמדתו של ראש הממשלה היא כי דרך עיקרית ליצירת איזון היא הקמתם וביסוסם של כלי תקשורת ימנים, שינהלו ויכוח שוטף עם כלי התקשורת השמאליים. בעניין זה, כי הם ראש הממשלה אינטראקציה עם בעלי כלי תקשורת שונים, כעניין שבמדיניות, כך נוהגים גם פוליטיקאים אחרים.
כן, אבל אני רוצה רגע שנייה, אורן, לחבר בינך לבין ענת, ולהגיד ששניכם במידה מסוימת צודקים. הטענות של נתניהו לשמאלנות של התקשורת, יש בהם גרעין של אמת, אבל אלה טענות בעצם מטעות. בעצם אנחנו מסיטים את הדיון למקום פחות רלוונטי. נתניהו צודק, עד לפני כעשור, רוב העיתונות נטטה לצד השני של המפה, למחנה הזה שהוא אנטי ביבי היה חלק גדול יותר בתקשורת. אבל צריך להבחין בין ימין ושמאל לבין ביבי ואנטי ביבי. כל חומרי הראיות, ותתקנו אותי, שיש לנו לאורך שנים, מראים שנתניהו לא פועל לייצר עיתונות יותר פלורליסטית, או אפילו עיתונות יותר ימנית. נתניהו פועל לייצר עיתונות שמשרתת את נתניהו, ולא עיתונות שמשרתת את הימין או אידיאולוגיה ימנית. אני רוצה להזכיר לכם, זה לא נתניהו שהכניס תחרות בשוק התקשורת לפני 30 שנה, את ערוץ 2 שהתחרה בערוץ 1, זה היה דווקא לפניו, וגם ממשלות השמאל היו שם. נתניהו זה שאפשר, לא מכבר, למזג, כלומר להקטין את התחרות, את ערוץ 10 עם ערוץ 13, כאשר זה היה תחת מקורבו לן בלווטניק, זה התאים לו כנראה המיזוג הזה. יש לנו בעיקר ראיות שנתניהו פועל להביא מקורבים שלו לשליטה בעיתונות, ואין לנו הרבה ראיות שהוא מחפש כאן דווקא תחרות או קולות ימניים.
הפלורליזם ותחרות זה שני דברים שונים, כי אתה אומר תחרות, אבל אנחנו מסתכלים על ישראל היום, המוצג מספר אחת של עיתונות הימין בישראל, וזה הכל חוץ מתחרות, כן? זה הצפה של השוק במאות אלפי גיליונות חינם, שבירת שוק המודעות שממנו התפרנסו העיתונים האחרים, ובמקום שבו יש תחרות כמו באתרי האינטרנט, אתר האינטרנט של ישראל היום לא מצליח להתמודד עם המתחרים שלו. אז גם אם אנחנו מקבלים את זה שהתקשורת שהוא מקדם היא ימנית ולא ביביסטית, ושוב, אני לא מקבל את זה, כן? ואין ראיות לזה. כשהוא אומר שהוא רוצה לקדם פלורליזם ותחרות, המילה תחרות צריכה להתבייש ולעמוד בפינה, כי זה בדיוק ההפך ממה שהוא עושה.
אני רוצה לקחת את זה, שוב, עדיין לקחת את הדיון ולהתייחס לקורס המזורז בתקשורת המונים שנתניהו מעביר אותנו, וכך הוא אומר, הסברה המרכזית בכתב האישום היא זו. כלי התקשורת הם אובייקטיביים וחסרי פניות. ובכן, טעות יסודית נפלה בעמדה זו. המציאות התקשורתית מוכיחה כי סיקור תקשורתי אין ככרוניקה, כלומר ידיעות שוטפות, והן הוא בעיקר תורי פרשנות ודעה, הוא פרי תפיסת עולם פוליטית, חברתית, כלכלית ומושפע ממנה. לעתים ידיעות שיופיעו בכלי תקשורת אחד לא יופיעו באחר, לעתים יובלטו או יוצנו ידיעות בהתאם לאותה תפיסת עולם. ואני רוצה לשאול אותך, אורן, אם זה תיאור מדויק של המציאות התקשורתית, ואותך, עידו, זה נראה לך הגיוני שהפרקליטות מבססת את כתב האישום על תזה שהוא לפי העיתונות היא אובייקטיבית. אז אורן.
אני לא חושב שהעיתונות היא אובייקטיבית, בוודאי שלכל אדם יש תפיסת עולם, וזה משפיע על כל דבר שהוא עושה.
אבל... אני יודע, העיתונות זה משהו נורא גדול, אנחנו כן, מדברים כן. על עיתונאים כפרטים.
נכון, אבל אני באמת חושב שצריך להחזיר כל הזמן את השיחה בינינו למעשים של נתניהו, ולעובדה שהוא נתפס עושה את המעשים האלה. גם אם העיתונות היא לא אובייקטיבית, וגם אם כולם עושים את זה, וגם אם אנחנו מקבלים שזה לא בסדר, יש כאן מקרה שבו יש עדויות לכך שנתניהו עשה את זה, השתמש בכוח שלו, כן, כדי לשנות את האופן שבו הוא ובני משפחתו מסוכרים, ואם יהיו ראיות דומות לגבי אנשים אחרים, אני חושב שהמקרה הוא יהיה חמור באותה מידה. זאת אומרת, אם היינו מקבלים שיחה בין נוחי דנקנר לבין איזשהו רגולטור, והוא אומר לו, אני עכשיו אעשה במעריב ככה, אחרת אם אתה לא תבטל את הפירמידות, חוק הפירמידות וכל זה, בוודאי שזה חמור באותה מידה, אבל אין לנו את השיחה הזאת.
לא מצאנו.
לא מצאנו. אם היה מישהו כמו ישוע שמקליט את כל השיחות של פישמן עם מנהלי הבנקים ואומר להם, ראיתם איזה כותרת נתתי לך השבוע, מה את אומרת, אולי תגלגלי לי את החוב עוד איזה שנתיים. בוודאי שזה היום ונורא, אבל אין לנו את ה-SMS'ים האלה. אז אפשר לדבר כמה שרוצים על, 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 על תפיסת העולם התקשורתית של נתניהו, בסוף זה יגיע לראיות, למה שהוא עשה. כן.
עידו, האם הפרקליטות באמת ביססה את הכתב האישום על תזה שיש עיתונות אובייקטיבית, ונתניהו פועל להסיט אותה, להטות אותה?
להבנתי ממש לא. תראי, משפט פלילי מתנהל על ראיות ועל צורך להוכיח את הרכיבים של העבירה הפלילית, הוא הרבה יותר קטן, סליחה שאני ככה מוריד אותנו אל הקרקע, מהדיון המתקיים כאן על התקשורת. בתוך תיקי נתניהו, בתוך החקירות ובתוך כל הסיפור של נתניהו, למדנו דברים מדהימים על האופן שבו פוליטיקאים מתנהלים, על היחסים בין פוליטיקאים לאנשי תקשורת, אבל במשפט עצמו יצאו אולי עוד דברים מהסוג הזה, אבל לא על זה הוא התנהל. שני התיקים המרכזיים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, תיק 4000, וואלה, בזק וואלה, ותיק 2000, שיחות נתניהו מוזס. בתיק בזק זה תיק שוחד. מה שצריך להבין בו, להוכיח בו מנקודת מבט של הפרקליטות, זה שנתניהו יודע שהוא מקבל את ההיענות של אתר וואלה ומפעיליו לדרישותיו, מתוך הבנה שאתר וואלה צריך את השפעתו כשר תקשורת.
כלומר, בעצם הכתב האישום בכלל, לכותבי כתב האישום בכלל לא אכפת אם וואלה היה אתר 100% שמאלני או 100% ימני, גם אם הוא יוכיח שהאתר הזה תמיד היה נגד נתניהו, זה לא רלוונטי לצורך הוכחת...
זה גם לא רלוונטי עם נוני מוזס. בעצם נתניהו מואשם שהוא שיתף פעולה עם הצעה לשוחד, מצידו של מוזס, או הוא לא מנע את זה, בנוגע להגבלת תפוצת ישראל היום, מה זה היה שם במהדורה סוף השבוע, בתמורה לטיית הספינה.
תראי, אם יש תזה שהיא התזה היותר קשה מבחינה משפטית, זה התזה של הפרקליטות בתיק 2000, כי שם החליט היועץ המשפטי לממשלה, שהוא מאמין לנתניהו, שהוא לא התכוון לשחק את משחק השוחד.
נכון, אבל הטענה שהוא נתן
ולכן העבירה היא עבירה של הפרת אמונים.
נכון.
עכשיו, זה לא הפרת אמונים פשוטה, זה לא עבירה של אני נמצא בניגוד עניינים, אלא זה עבירה של אני מבין שהצד השני מנסה לשחד אותי, ואני נותן לו לשחק את המשחק הזה.
נותן לו לחשוב שאני שותף לזה. בדיוק. גם אם אני לא מתכוון.
כדי לקבל ממנו את מה שאני רוצה ממנו.
אם זה היה גם כדי לקבל ממנו, אז יכול להיות שכבר היינו נמצאים בתוך העולם של השוחד. נתניהו אומר, ואני חושב שהיועץ המשפטי לממשלה, למרות שהיו גם דעות אחרות, מאמין לו, נתניהו אומר, אני לא האמנתי לרגע שהוא מתכוון לקיים את ההבטחות. אני עשיתי כל מיני ניסיונות כדי לבדוק את הדבר, אבל האמת, הוא אף פעם לא נתן לי את זה, אני תמיד הייתי איתו ביחסים מתוחים, יש לנו עליות ומורדות כפוליטיקאי ומול, אבל הפרקליטות אומרת, זה הלב של כתב האישום, אתה שיחקת איתו את המשחק הזה, אתה ניצלת את עמדת הכוח שלך כדי למשוך אותו, הוא בא עם הצעת שוחד, אבל אתה משכת אותו.
כדי לגרום לו לחשוב שיש לי מדבר.
וכאיש ציבור אתה צריך לחתוך.
אז באמת, אחת הדרכים שנתניהו מנסה כנראה, הדרך שבה הוא מנסה להתגונן מכל הקונסטרוקציה הזאת, הוא הדיון שהוא עושה לגבי המערכת יחסים ושיחות בין פוליטיקאים לבין עיתונים. והנה הטענה, אז הטענה של, שמובילה בכתב התשובה הזאת היא, לשיטת ראש הממשלה, הדרך להתנהל מול התקשורת, היא ישירות עם הבעלים או עם המול, כלומר אנשים שאחרים בעיקר על הצד המסחרי. הנה אני אצטט מתוך כתב התגובה, עמדתו הברורה של ראש הממשלה הייתה ועודנה, כי שיח מול כלי התקשורת יש לערוך, מול הגורם הבכיר בכלי התקשורת, בעלי השליטה או מול דרגים בכירים ביותר בו. ואומנם, ככה הם כותבים, השיח שניהל ראש הממשלה עם בעלי השליטה לא היה נחלת וואלה בלבד, השיח מול אלוביץ' היה דומה לזה שהתקיים מול גורמים בכירים בכלי תקשורת אחרים, הן כאלה המתנגדים לדרכו, והן כאלה אוהדים אותו.
והנה עוד ציטוט מכתב ההגנה, ואומנם בעלי שליטה בכלי תקשורת רבים מעורבים בקביעת מדיניות הסיקור של כלי התקשורת שבבעלותם, כפי שהעיד גם אילן ישועה, אז מנכ״ל וואלה, ההתבוננות על מבנה הבעלות של המדיה בישראל ובעולם מעלה כי כלי התקשורת מצויים על פי רוב בבעלות אנשים עמידים שאינם רוכשים את גופי התקשורת בשל הרווח הטמון בהם. לפיכך, השפעה של בעלי כלי תקשורת על התכנים שמופיעים בו היא תופעה שכיחה. חומרי החקירה מלמדים כי תובנות אלו היו נהירות גם לעיתונאים שנחקרו בהליך זה ממש, ואכן, תול מבעלי השליטה את יכולת השליטה, ותמצא בעולם שבו, שעה שההיתכנות הכלכלית מוטלת בספק, על פי רוב אין הצדקה להוסיף ולממן כלי תקשורת.
אוקיי, יכול להיות שהמודל הזה חלף מן העולם, או בדרך לחלוף מן העולם, ואין מספיק מולים נאורים שיהיו מוכנים לשים כסף בלי לצפות לתמורה. אבל אני רוצה לחזור שנייה קודם למה שגיא הקריא, שהוא אומר, אני מדבר עם אלוביץ' כי הוא הטופ שם. עכשיו צריך להפריד. בין בעל השליטה בכלי התקשורת לבין האורך הראשי. הם מערבבים את שניהם ביחד כאילו זה אותו דבר. אני מצפה מבעל שליטה שמקבל פנייה להגיד בבקשה, יש לי אורך ראשי, הוא עומד בראש המערכת, אם יש לך או לעוזרים שלך או לדוברים שלך בעיות, תפנו אליו.
בידיעות אחרונות זה אותו בן אדם, אורן.
אוקיי,
עורך אחראי.
בסדר, הוא אומר, אני לפעמים מדבר עם אבי וייס, כן, מנכ״ל חברת חדשות 12, לפעמים אני מדבר עם העורך הראשי של...
כל האחרים היו עורכים.
עורכים ראשיים, ובעצם אלוביץ' ובסעיף אחר הוא מזכיר את אדלסון, הם המולים היחידים שהוא אומר אני מדבר איתם, וכמובן שלא במקרה. המחשבה ש... יכול להיות קשר ישיר בין פוליטיקאי למול שישפיע על התוכן, היא כשלעצמה פסולה בעיניי, וכלי תקשורת שהמול שלו מקיים קשר שוטף עם פוליטיקאי, ואחרי זה מעביר הוראות למטה למערכת החדשות, זה כלי תקשורת שהוא מבחינתי מושחת, גם מבחינה פלילית זה לא מושחת, והייתי ממליץ לכולם להתרחק ממנו.
אז עידו, לדעתי, תקן אותי אם אני טועה, ראש הממשלה, פרקליטי ראש הממשלה, מדגישים את העניין הזה, שראש הממשלה תמיד פונה לבעלים כבדר של שגרה, כי הוא רוצה לייצר אצלנו, כלומר אצל השופטים מצג, כאילו השיחות שלו עם נוני מוזס ועם אלוביץ' הן עניין שבשגרה מקובלות, וזאת הדרך שבה מסוכרים, בוודאי פוליטיקאים, משפיעים על התוכן החדשותי. ולמה? כי על ידי זה הוא חושב שאולי הוא מפורר את טענת הפרקליטות, שנתניהו פונה לבוסים, רק בגלל שנתניהו הוא זה שיכול לתת לבוסים גם הטבות שלטוניות ורגולטוריות.
הפרקליטות מצידה באה, ובהתחלה היא נתנה כמה דוגמאות בכתב האישום הראשון, ואז באו הסנגורים של נתניהו ואמרו, לא, אתם לא יכולים לתת כזה אוורירית, תנו לנו את המקרים, ודעתי זאת הייתה טעות מצידם, משום שהפרקליטות תקנה ופרטה רשימה של למעלה מ-300 מקרים פרטניים.
קטנים, קטנים מאוד, זה כמו שאורן אמר, תמונה ו...
שבהם למעלה מ-150 מקרים לדעתי, יש מעורבות אישית של נתניהו. מה בדיוק המעורבות? זה אחד הדברים שכנראה נלמד במשפט, כי האינטרס של נתניהו במשפט זה ממש לפורר מקרה, כדי שהטענה שיש כאן איזה דרך פעולה תתפורר. עולה השאלה, האם באמת נתניהו היה מעורב באופן אישי, בקידום הורדה, דרדור, העלאה של ידיעות, לא רק בשני האתרים האלה, אלא גם במקומות אחרים, ברזולוציה כזו, אני מאמין שבפרקליטות, ומי שניסח את כתב האישום וליווה את החקירה, שאל את עצמו את השאלה הזאת, כי זו שאלה טריוויאלית לשאול כשמסתכלים על המקרים האלה, ותוסיף לזה את העובדה שזה לא יצאה הודעה לעיתונות והיא נורא חשובה לנתניהו, ולכן הוא מתקשר כדי לקדם אותה, אלא חלק ניכר מהמקרים הם מקרים שבהם נתניהו פונה לא כדי לקדם את עצמו, אלא כדי לקדם ידיעות, תחקירים, אינפורמציה, שהיא נגד המתחרים שלו. נכון. כלומר, לא לחזק את מה שהוא עשה, אלא להחליש את המתחרים ולסקר אותם באופן שלילי. עכשיו, להגיד שפוליטיקאי, ויכול להיות שיש כאלה, אבל להגיד שפוליטיקאי מתעסק באופן סיסטמטי, בצורה כזו, בכל ידיעה וידיעה, ברמה של, מה זה היה, אשתו של נפתלי בנט עובדת במסעדה.
מכינה עוגות לא קשרות.
לא קשרה, כן, ואת זה תבליטו. מעורבות כזו, זה כבר מתחיל להיות מסה של מקרים שלא מתיישבת לי עם ההתנהגות המקובלת של פוליטיקאי ברמה של ראש ממשלה שאומר שאני כשאני מתעסק אני מרים טלפון למול.
אם היינו מקבלים את התזה שנתניהו אומר, תראו, פוליטיקאים וראשי ממשלות שיש להם עניינים עם כלי תקשורת, הם מתקשרים לבעלים. ככה זה עובד, ככה זה עובד בכל מקום. זאת הנורמה ואני עשיתי את זה. אז עולה השאלה, אם זאת הנורמה וידעת את זה, מדוע החלטת שאתה לוקח על עצמך להיות שר תקשורת, הכנסת את עצמך למקום עם ניגודי עניינים הכי חריפים ביותר?
הוא עונה על זה, אז אני רוצה באמת להוביל אותו, הוא עונה על הכוח שיש לשר תקשורת מול התקשורת.
נו, הוא רק אמרת שהוא לא עונה על זה, הוא רק בעצם מפליל את עצמו יותר.
הוא מפליל את עצמו, אבל כן, באיזשהו אופן.
עידו, אמר לי פעם מישהו חכם שלא צריך להרים כל כך הרבה טלפונים אם יש לך כוח.
ברור.
אז אני רוצה לתת לכם עוד ציטוט מכתב התגובה, באמצעותו הוא בעצם מבסס את הטענה שהעיתונות היא מושחתת. הפעם הוא משתמש בציטוט של מיקי רוזנטל. הוא עבד קרוב מאוד עם נוני מוזס בשנות ה-90, בידיעות אחרונות. רוזנטל עמד על תופעה שעליה העיד גם ראש הממשלה בחקירותיו, השיפור הפתאומי, ואפרופו מה שדיברנו קודם, שחל בסיקורו של פוליטיקאי שמתמנה לתפקיד שר התקשורת. ואלה דבריו. שרי התקשורת לדורותיהם, חוץ מאלה שיפנו עורף לידיעות אחרונות, הם כולם היו עם מנת המשכל של איינשטיין, עם היכולות המופלאות של ברק אובמה, לפחות. רובם היו אנשים די בינוניים, אבל בידיעות אחרונות הם ציירו בקווים של גאוני הדור. נתניהו מצטט את רוזנטל, אורן, אתה חוקר את ידיעות אחרונות די הרבה זמן.
כן, כותב על העיתון כבר הרבה שנים.
האומנם נתניהו צודק, ובידיעות ובכלל בעיתונים, כיסוי של פוליטיקאים שיכולים לסייע למוזס, תלוי באינטרסים העסקיים שלו?
בוודאי שהסיקור של שרי תקשורת מושפע מתפקידם, וזה מצב חמור ולא צריך להיות ככה, לפחות בחלק מכלי התקשורת זה קיים. אבל נתניהו מתייחס, אפרופו מיקי רוזנטל וידיעות אחרונות, הוא מתייחס מצד אחד לכל כלי התקשורת כמושחתים שבעל השליטה בהם יכול לתת הוראות. מצד שני, כשהוא מדבר על תיק 2000, הוא אומר, אני לא יודע אם נוני בכלל עושה את זה.
לא, ההפך, הוא אומר, כיוון שהוא יודע שזה יסבך אותו, הוא רוצה להגיד שהוא נכנס לשיחות בתיק 2000, לא בכוונה לקבל שוחד. ולכן, הוא כותב בפרקליטיו של נתניהו, כותבים במפורש פתאום, ב-170 מעלות הפוך למה שכרגע ענת ציטטה, שנוני מוזס לא מתערב בשוטף בעיתון.
גם לא אדלסון.
כלומר, אחרי כל התזה של 30-40 עמודים, שאתה מדבר עם הבוסים של העיתונות כי הם מתערבים, פתאום הוא אומר, מוזס, אחרי שהוא מצטט את מיקי רוזנטל, איך זה עובד בידיעות אחרונות, הוא אומר, מוזס לא מתערב ביום-יום. בעצם, הוא בנה את התזה שצריך לדבר עם הבוסים, וזה מקובל, אבל כאשר נכנסים לשיחות בתיק 2000, הוא אומר, מוזס לא משפיע על השוטף. למה? כדי לא להגיד שנכנסתי לשיחות שבעצם הם סוג של שיחות שוחד.
יש מול אחד נאור בישראל, במקרה זה נוני מוזס, מה לעשות? הוא לא מתערב במה שנעשה בכלי התקשורת שלו, ככה לפי נתניהו.
אז בעצם שאלה לשניכם, עידו ואורן, גם אם נתניהו, בסופו של דבר הפרקליטות לא תצליח להוכיח לשופטים את הכוונות הפליליות של נתניהו, נראה, עדיין יש סיכוי מאוד גבוה שמי שיורשע כאן בתיק 2000 ובתיק 4000 זה העיתונות הישראלית.
כן, קודם כל יכול להיות שהיא תורשע בגלל שמוזס יורשע ואלוביץ' יורשע במובן פשט, כן? המולים הם שיורשעו ואני חושב שתהיה בכך חשיבות גדולה גם אם נתניהו יזוכה. זאת אומרת, גם אם צד אחד במשוואה יבין שהמעשים האלה הם פסולים ויכולים להוביל לכלא, תהיה לזה חשיבות גדולה. מעבר לזה, אני חושב שהעיתונות הישראלית תוכל לצאת מורשעת גם אם הם יזוכו. זאת אומרת, אם יחשף בפנינו באמת כל ה... קרביים של העבודה העיתונאית המושחתת שהייתה בוואלה והניסיונות להשחית אותה בכלי תקשורת אחרים, הלוואי ועיתונאים שעובדים בכלי תקשורת כיום ונאלצים להתמודד עם לחצים דומים, יגדלו עוד חוליה אחת בעמוד השדרה שלהם, וברגע מכריע יגידו עד כאן את זה אני לא מוכן לעשות. יכול להיות שעצם ההוצאה של הפסולת הזאת אל האור, תסייע במשהו לחיזוק המערכת העיתונאית.
אבל אורן, תקן אותי רגע אם אני טועה, תכף אני אתן לעידו גם לענות על השאלה הזאת, אבל בעצם אפשר להגיד את ההפך מחומרי הראיות, שמה שאנחנו רואים זה שבוואלה היו כל הזמן עיתונאים שניסו להתנגד לבעל השליטה אלוביץ', כלומר לוואלה היה איזה חוט שדרה עיתונאי, ובכל זה בידיעות אחרונות, אם אני קורא את העין השביעית לאורך שנים, שם בדרך כלל, איך אמר שאול אלוביץ' לאילן ישועה, נוני יודע למנות אנשים שלא צריך להגיד להם מה לעשות. אז בעצם חומרי הראיות כאן מובילים רק למצב הזה, לתמונה, שוואלה הוא יחסית עוד כלי תקשורת סביר לעומת וויינט וידיעות אחרונות.
נכון, יחסית סביר, וגם העמידה של העיתונאים על העצמאות שלהם, קו נטוי, הדלפה, לגידי וייץ, כל הסיפורים שקורים בפנים, הם חלק ממה שחולל בכלל את כל התיק הזה. זאת אומרת, להוציא את הדברים החוצה, גם אם זה קצת מסכן אותך, זה חלק מעבודת התיקון שהתקשורת זקוקה. אגב, אפשר להדליף לעין השביעית, לא חייבים לגידי וייץ, אבל כל אחד למישהו רוצה.
הקטע המוזר הוא שבאיזשהו אופן, וזה מעביר את זה אליך, זה משרת את נתניהו. אתה יודע, מישהו אמר לי השבוע, תראי מה זה, מתוך אלפי עדיות שהיו על נתניהו, אז היו 300 בעדו, אבל היו עוד 1,000 נגדו. בעצם היכולת של העיתונאים לעמוד על דעתם ולהגיד, לא, לא בכל דבר אנחנו נוותר, היום נתניהו בא ומשתמש בזה ואומר, הם לא היו בעדי.
אז אני אגיד שני דברים. אני חושב שבמידה מסוימת גם נתניהו עוזר לנו בכתב התשובה שלו להרשיע את התקשורת כבר עכשיו. אבל זה לא ההרשעה של התקשורת, כי יש כלי תקשורת ויש עיתונאים, ופה אורן הוא מייצג את המצפון העיתונאי הנורמטיבי. אני אפילו נהנה ממשב הרוח הזה של המחשבה שיש מקומות שאפילו חושבים שמול לא צריך להכתיב ולא צריך להתערב ולא, זה, איזה יופי. אני חושב שנתניהו אומר לנו בעצמו, ואם הוא איש שיש לו כזאת אינטראקציה עם התקשורת, אז הוא כנראה יודע על מה הוא מדבר, שהראש למעלה משנה אם לראש יש אינטרסים כלכליים אחרים חוץ מהעיתון, והאינטרסים האלה מצויים בבעיה, אז יכול להיות שהוא יפעיל כוח על, על העיתון. אם ראש, אם האיש שמחזה, היום אנחנו יודעים בדיעבד כל מיני דברים שלא ידענו על מצבו הכלכלי של נוני מוזס וההסתבכויות של נוני מוזס, כל מיני דברים כאלה. אז אם הראש מצוי באיזושהי מצוקה מול תחרות, מול אינטרסים אחרים, הוא מרגיש שהוא צריך להציל את הבית, אז הנה הבעיה בין הקשר בין הראש לבין המוסד העיתונאי, שבחלקו, במקומות שבהם יש אתוס, או יש עיתונאים עם אתוס, או יש מספיק עיתונאים, מה סקריטית של עיתונאים עם אתוס, אז יכול להיות שהדבר הזה ייבלם. אני לא חושב שזה משרת את האינטרסים של נתניהו, כי נתניהו בא ואומר...
דרך אגב, הוא משתמש בטיעון הזה, אבל שזה נורא מעט, לעומת כלל הידיעות שהיו בעצם, לא כולנו.
זה אבל לא משנה, כי בסוף... אם נתניהו יודע שהאיש יושב מולו, הוא איש שיש לו אינטרסים, ושכשהוא מבקש ממנו בקשה, הוא מקבל אותה, כי
נכון,
האינטרסים האלה בידיים שלו, זה הסיכום.
נכון, נכון, פה נכנס אולי הסיכום. עוד עניין, שבאמת בידיעות אחרונות זה משהו, זה מורשת מאוד ארוכה של מעורבות, ובוואלה זה היה יחסית משהו חדש, ולכן היה יותר קל להתנגד לזה.
אני מציע אבל לתפור את החיבור של כל התיקים ביחד, כי מה קורה? בתיק 4000, מה שיש לנו זה את ההשפעה הישירה של המול על העיתונאים, את הלחץ הזה, את הכל, זה יש ראיות ממש.
נכון.
בתיק 2000 בתיק מוזס, מה שיש לנו זה את הקשר של נתניהו עם מוזס, את השיחות שבהם נתניהו אומר לו, תעשה, אין לנו את ההפעלה, את הוראות ההפעלה של מוזס למה. ואם אתם הולכים צעד אחד אחורה, וזאת אולי הסיבה העיקרית שאפשר להצדיק את העיכוב בכל התיקים האלה, ואת ההחלטה של היועץ לאחד את כולם ביחד, זה כשמאחדים את כולם, הם מבינים את מתודת העבודה של נתניהו.
אז בוא, אני רוצה להקריא לך עוד משהו, בעצם איזושהי תיאוריה שהוא בונה, שמשרתת את הרצון שלו להוכיח שמתנהלת פה סוג של שיחה לגיטימית בין פוליטיקאי ומול. אז אני מצטטת. מוזס, כמי שהיה לו אינטרס בקידום הצעת החוק, חוק ישראל היום, ביצע פעולות שונות כדי לסייע בקידומה. בתוך כך הוא פעל בעצמו ובעזרתו של קבל ואחרים לגייס חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה כדי לתמוך בהצעת החוק. כנלמד מחומרי החקירה, כבר בשיחותיו הראשונות עם קבל, עוד לפני שהוגשה הצעת החוק, אמר מוזס לקבל כי יש הכרח לגייס חברי כנסת מהקואליציה שיתמכו בהצעת החוק. מוזס לא הסתפק באמירות כלליות, הוא ביקש מקבל לשוחח עם חברי כנסת שונים, כגון אופר שלח ורוברט אילטוב, כדי שיתמכו בהצעת החוק. מוזס אף פנה בעצמו לחברי הכנסת אילטוב, לפיד וליברמן, כדי לשכנע אותם להצביע בעד הצעת החוק. מוזס אף הצליח להשפיע על חברת הקואליציה הבחירה, ומי שכיהנה אז כשרת המשפטים, ציפי לבני, לתמוך בהצעת החוק. אז בוא נתחיל איתך דווקא, גיא, מה אתה לוקח מפה? מה יש פה?
נתניהו צריך להסביר למה הוא נכנס לשיחות עם מוזס. הסיבה שהוא נכנס לשיחות עם מוזס, הוא יודע שמוזס יכול לתת לו סיקור חיובי. וזה בעצם מה שהוא רוצה. מה שבעצם נתניהו עושה פה לדעתי, זה הוא בונה איזה תזה שהוא נפגש עם מוזס, כי מוזס הוא זה שמשפיע על החקיקה של ישראל היום. כלומר, בכלל לא קשור לזה שמוזס הוא זה שיכול לספק לו חיובי.
כי מוזס תפקד באותה תקופה, כמו סוג של לוביסט.
אבל מדוע מוזס, והרי מכאן אנחנו לומדים, מדוע מוזס הוא לוביסט כל כך אפקטיבי, אורן?
אגב, זה טענות ההגנה של מוזס. הוא אומר, אני דיברתי עם נתניהו כפרלמנטר. הוא חבר כנסת ביכולתו להצביע בעד חוקים או נגד חוקים. אני רציתי לקדם את החוק הזה שפוגע בעיתונות החופשית וכולי וכולי. סליחה, שימנע פגיעה בעיתונות החופשית.
דבר שלא מתיישב.
הרי ברור לנו אבל שהכוח של מוזס כלוביסט נובע מזה שלמוזס יש עיתון.
נכון. בעצם, נתניהו אומר, יש את הקואליציה של מוזס, כן? יש את החברי כנסת מכל הסיעות, מכל הקשת הפוליטית, שנהנים לפקודה של מוזס, וכשהוא רואה בקריאה הטרומית שהקואליציה של מוזס מצליחה להעביר את החוק הזה בקריאה הטרומית נגד הקואליציה הרשמית שהוא בנה, אז הוא מפרק את הממשלה. כמו שאמרת, הכוח שלו כלוביסט, הוא לא צריך לשלם כסף לממן פריימריז, כמו שעושים בארצות הברית, כן? הוא שולט בחברי הכנסת שיקדמו את מה שישרת האינטרסים שלו, בדיוק באמצעות העיתונות המושחתת שעליה הוא עומד עכשיו לדין.
עידו, בעצם נתניהו בונה פה איזה תיאוריה, ומוזס גם מצטרף אליה בתשובה שלו, שהשניים האלה נפגשים, כי הם משוחחים על חקיקה. כאילו יש לנו פה איזה תהליך, כאילו יש פה איזה ועדה פרלמנטרית. נתניהו רוצה לקדם חקיקה, לקדם את שוק העיתונות, מוזס יש לו דעות על שוק העיתונות, ובמנותק מהאינטרסים האישיים של שניהם, שמקימים את עבירת השוחד, הם משוחחים על ה...
כן, זו שיחה על חופש הביטוי, חופש העיתונות, איך מקדמים אותו, איזה חקיקה תקדם אותו, איך נעצב את חופש הביטוי וחופש הדעה במדינת ישראל. ככה זה משני הצדדים, וזה כנראה מסביר לך למה שני הצדדים כנראה לא נמצאים במקום הזה, וגם חומר הראיות לא מתיישב עם זה, כשהם עוברים לשיחה על כמות העותקים של ישראל היום בסוף השבוע הזה, לא חקיקה, זה לגמרי ההתעסקות בתחרות, ואגב, שאלה מצוינת עד היום, שגם בפרקליטות לא יודעים להשיב עליה, זה למה לא נפתחה כאן חקירה על עבירות של תחרות.
כן. ואפשר לשאול גם למה לא נפתחה חקירה למונופול הגז, זו אותה רשות תחרות שלא פותחת את החקירה.
הטענה של הלוביסט ודיוני החקיקה, זה מזכיר לי את הטענה שהיה לנתניהו ואדלסון בשיחות, כשרצו לפרסם את השיחות שלהם, שזה איזה שהם יחסים של עיתונאי ומקור. כן, השיחות של נתניהו, אדלסון, נתניהו, עמוס רגב. באותה רמה של אמינות, נתניהו משוחח עם אדלסון לא כמקור לעיתונאי, והוא משוחח עם מוזס לא כלוביסט. בשני המקרים, היחסים הם שונים לחלוטין.
לפני שנסיים, אני מבקש מאורן ומעידו לתת לנו שני דברים. מה למדתם מהתיקים האלה? אתם כבר מתעסקים איתם שלוש שנים, ומכל חומר הראיות של אלפי עמודים ששניכם קראתם, ומה התחזית שלכם?
אני למדתי בעיקר בינתיים על הפוטנציאל שעדיין יש לתיקים האלה, ואני כולי סקרנות ותקווה שבאמת יתנהל המשפט, כי אני חושב שעוד לא ראינו באמת כלום. זאת אומרת, השיחה בין מוזס לנתניהו היא מדהימה, והאס-אמסים עם אלוביץ' וישוע הם נהדרים, אבל אני חושב שאפשר לגלות עוד הרבה יותר על איך שהמכונה הזאת עובדת, ומבחינת תחזית, אני מאמין שמוזס יורשע, זה מה שאני יכול להגיד.
כן. עידו?
אני תמיד מופתע, גם כשאני חושב שזה יקרה, מרמת המורכבות של תיקים של אישי ציבור. גם כשרואים את כתב האישום וקוראים ויש הקלטות, ואתה חושב, זה סלאם דנק, אי אפשר להגיע לבית המשפט עם תיק יותר חזק מזה. פתאום מגיעים 80 עמודים שצריך לחפור בהם היטב, וגם אי אפשר להגיד שכל הטיעונים בכתב התשובה של נתניהו או של מוזס הם מופרכים לחלוטין, ואי אפשר לומר שהם לא מאתגרים חלק מהדברים שהפרקליטות מציגה בסיפור שלה. זה הולך להיות משפט מאוד מאוד מאתגר. אני חושב שחלק מהעדויות שם יהיו מרתקות, גם של עדי המדינה, אגב, אבל העדות הראשונה של אילן ישועה תהיה כנראה אחת ההתחלות הדרמטיות של משפט שאפשר לחשוב עליהם בהנחה שהכל סגר וכל זה לא ימנע את תחילתו של המשפט, ובגלל זה אני לא מוכן להמר בשום אופן.
השאלה לגבי התחזית היא השאלה הבאה. מצד אחד זה יכול להיות רגע מדהים לנקות את העיתונות, כי הנה נחשפו הדברים האלה, ויש לנו ראיות חזקות, ויש על זה דיון ציבורי. מצד שני, מה שאותי מטריד ומפחיד, שהחשיפה של הדברים האלה, תעשה את מה שמוזס ונתניהו רוצים לעשות. היא תגרום לאנשים להבין שכך עושים כולם. ובעצם זה ינרמל שחיתות בעיתונות. דוקטור עידו באום, דה מרקר, אורן פרסיקו, עין השביעית, תודה רבה שבאתם לאולפנינו.
תודה רבה.
עד כאן המרקרים להיום. תודה רבה לפרקליטי נתניהו שנתנו לנו חומר כה מעניין, תודה ליונתן מנייביץ', לדן ברומר ולאמיר פקטור, תודה גם כמובן לאורן פרסיקו ולידו באום, ותודה לך ענת.
תודה גיא.
ולהתראות בשבוע הבא.